הדוקטור מוטנה ג'נגורטרן, בן ה-35, היה ברנש מעודן. שיער ראשו היה מטולטל ובלונדיני, ומשקפיו נתונים במסגרת מוזהבת. קולו היה עבה ורח. לאחר שבדק את אסיה, השרועה על העגלה ברחוב, הוא פנה לאיברהים. "שהחולה תישאר פה, אתה בוא איתי", אמר, ונכנס לבית היולדות. הרופא התרווח מעדנות בחורסתו, מאחורי שולחן הכתיבה, קבע את עיני התחלת שלו בחלון ושקע בחישובים. "אני הילד את התינוק שלך תמורת 400 לירות, ידידי", אמר. "אני אבצע את הניתוח ביסודיות ובמלוא האחריות. לא כל רופא מסוגל לעשות את זה. שקול היטב את העניין ותן לי תשובה". איברהים הוקה באלם. הוא נמלט מהחדר ורץ לעשייה. "דיו", קרא לשברים. אולי משום שהצירים שבו לפקוד אותה, ואולי כיוון שנמלאה אימה משהבינה שהחזרה לכפר תחרוץ את גורלה, החלה עשייה לצווח בכל כוחה. עוברי אורח התקהלו סביבם. איברהים הפנה את העגלה בחזרה והובילה לעבר המגרש שלצד בית היולדות. בלי לומר דבר, הוא התיר מהעול את השור השמאלי, אחז באפסרו והוליכו במשיכות נמרצות אל השוק. הוא מכר את השור בחצר החן החדש תמורת 130 לירות, ושב קצר נשימה לבית היולדות. הנער עלה למשרדו של הרופא בלי להתעכב אצל אסיה ולו לרגע, והניח את הכסף כמות שהוא על השולחן. "הנה, אני מנשק לך את הנעליים. אסיה לא יכולה לחכות יותר. תעשה מה שצריך לפני שגם לילד יקרה מה שהוא קרה". הדוקטור ג'נגורטרן ספר את הכסף פרוטה לפרוטה והדפו לבסוף בידו. "תגיד, אתה עושה צחוק? 130 לירות לניתוח קיסרי? קח את הכסף שלך ולך למיילדת". "מיילדת לא תעזור, אדון דוקטור. בחרתי שור אחד, זה מה שנתנו". זעקותיה של אסיה, השרועה על העגלה במגרש, חלחלו לפתע מבעד לחלונו הפתוח של המשרד. פניו של איברהים נמלאו פחד, ואבית מוזרה בצבצה על שפתיו של הרופא. "תמכור גם את השור השני והעגלה. אולי תשלים ל-400. "אני אמכור מה שתגיד, דוקטור, שהכל יהיה שלך. קדימה, אל תיתן לה יותר לצרוח". "חכה, יקירי, ומה אם השברים והעגלה ביחד לא יגיעו ל-400? "עדיף שתחתום לי שאתה מתחייב לשלם עוד 270 לירות. בזמן שאני מנתח את אשתך, לך אתה ותשיג את הכסף". "נו, למה אתה מחכה?" הוא שרבט במהירות כתב התחייבות והחתים את איברהים באצבעו. בשעה שנשאו את אסיה מחוסרת ההכרה לחדר הניתוח, הוביל איברהים בשנית את העגלה הרתומה לשור הנותר ועליה מיטתה של אסיה והשמיכה לחן החדש. אלא שהפעם איש לא היה מוכן לשלם עבורם יותר מ-150 לירות. השור הימני כבר היה מבוגר ותשוש. הקונים אף לא תרחו למשש את אחוריו. "הוא כבר עשה את שלו", אמרו. "בקושי 100 לירות הוא שווה". איברהים הסכים. הוא חפן בידו את הכסף וחזר לבית היולדות. אחת האחיות בישרה לו שאשתו ילדה. הרופא נקרא בדרכו במסדרון. מיד הושיט לו איברהים את הכסף. "לא נתנו יותר, דוקטור. תוותר לי". "מה זאת אומרת? כאן זה לא בית תמחוי. תראה, עשינו כמיטב יכולתנו. הניתוח נמשך קרוב לשעה, והצלנו את אשתך". "והילד?" "טוב, הילד מת. אגב, אם הניתוח לא היה מתבצע תוך כמה שעות, גם האמא כבר לא הייתה בין החיים". "אז הילד מת? מה? זה היה בן?" "כן, זכר. מה זה כבר משנה? יהיו אחרים, שניכם צעירים. נו, אל תעמוד לי פה, לך לכפר שלך ותשלים את הסכום. אתה צריך להשיג עוד 120 לירות". "מאיפה אני אביא לך את הכסף, אדון דוקטור? אין שום סיכוי". קולו הרך והעמוק של מוטנה ג'נגורטרן הפך באחת לתקיף. "מה זה אמור להביע? אתה מנסה לרמות פה מישהו? חבל על הדיבורים. אשתך משתחררת עוד 5 ימים, תביא את 120 הלירות וקח אותה. אם אני לא רואה את הכסף, אני לא אשחרר אותה, ואקח נוסף על כך עוד 15 לירות לכל יום שהיא תישאר פה". לא הסתייע בידו של איברהים להשיג את 120 הלירות, והרופא אכן לא שחרר את אשתו. כעבור שבוע שב הצעיר לבית היולדות. "עכשיו החוב שלך 165 לירות", אמר לו הרופא. "מחר הוא יהיה 180 לירות. מחרתיים 195 לירות. כל עוד לא תביא את הכסף לא תוכל לקחת את אשתך, ועכשיו תסתלק מפה", צווח. ולא אפשר לאיברהים לבקר את אסיה ולו להרף עין. אמה החורגת של אסיה התייעצה עם הדודה מקבולה, והשתיים החליטו לסור לבית הילדות ולקחת את הנערה בכוח. אבל האחות הראשית וסייעותיה דרשו מהן לעזוב את המקום, ואילו את אסיה, שהספיקה לרדת ממיטתה ולהגיע למדרגות, כיבדו בשתי סירות לחי והשכיבו במיטה. כדי שלא ישנו מקרים מעין אלה, הן לקחו ממנה את בגדיה ונעלו אותם במקום בטוח. אברהים זנח ליום נוסף את מלאכת הדייש, שהתאחרה עד מאוד, ופנה לדוקטור ג'נקור טרן. אדון דוקטור, אמר, גם אם אני אמכור את כל היבול ולא יהיה לנו מה לאכול בחורף, אני לא אצליח להשיג אפילו 50 לירות. אני מתחנן, תחזיר לי את אסיה ונלך מפה. אתה פטפטן גדול. אתם הכפריים, בעצם כולכם נוכלים. אסור להאמין למילה שיוצאת מהפה שלכם. אני לא אחזיר לך את אשתך לפני שתביא 225 לירות. אדון דוקטור, הרי הילד היה מת בכלל. על מה בדיוק 400 לירות? חתמת לי על ההתחייבות. ואל תשכח את 15 הלירות לכל יום משפוז. אין כאן שום חוכמות. קדימה, עוף מפה. שוב חזר אברהים לכפר בלי שראה את אסיה. חלפו כשבועיים ממועד הניתוח. לדוקטור ג'נקור טרן לא הייתה כל כוונה להעניק טיפול חינם אין כסף לאיש, אך הוא החל לאבד תקווה באשר לאפשרות שאברהים ישיג אי פעם את הכסף. הוא פיטר את אחת מעובדות בית היולדות והחל להעסיק תחתיה את אסיה. הנערה האומללה, שטרם התאוששה מהניתוח, נאלצה לשטוף את הרצפות, לפנות את האשפה ולנקות את המרקקות מבוקר עד ליל, ולגופה מאומה זולת תחתוני פנטלה וחוטונת כותנה קצרת שרבולים. מקץ ימים אחדים, ניסו אמה החורגת של אסיה והדודה מקבולה למלטה פעם נוספת. הן באו לבית הילדות, ובעת ששוחחו אמה, כביכול, מסרו לזוג מכנסי סק שהסתירו מתחת למטפחות ראשיהן. הנערה התלבשה בחדר השירותים והליטה את ראשה. בעת שיצאו השלוש התעורר חשדה של אחת העובדות. היא לפתה את זרועה של אסיה ממש על סיפה של דלת היציאה. בין רגע נאור המהומת אלוהים, הנערה שעמדה בתווך זעקה במלוא הגרון. קורב היה הלחץ שהופעל עליה משני עבריה, עד שזרועותיה כמעט שנתלשו מעליה. האחות שהספיקה להגיע בינתיים, משכה כהרף עין את המטפחת מראשה של אסיה. משום כך הרפו הזקינות מאחיזתן והתרחקו מהמקום, מגדפות בקולי קולות. השכם למחרת הגיע אברהים לבית הילדות והתייצב אל מול הרופא. אדון דוקטור, אמר בנימה לא אופיינית לו, הדייש תקוע לגמרי והבית מתפרק, אתה מחזיר לי את האישה או לא? הדוקטור ג'נקור טרן נבהל משהו מנחרצותו של הנער, אבל נזהר מלהסגיר את רגשותיו. הוא פשפש באי אלה מסמכים שהיו מונחים לפניו וענה בתוך כך, תביא 250 לירות וקח את אשתך, יותר מזה אני לא אבקש. זאת אומרת שעכשיו אתה לא מחזיר לי את אסיה? הרי כבר אמרתי לך, ידידי, ענה הרופא בטון מרוכך, אני לא יכול לשחרר אותה לפני שתביא את הכסף. ככה? אז שהיא תהיה שלך וזהו, כאילו חסרות בחורות בכפר. תתחדש! אברהים יצא בטריקת דלת, ירד במדרגות והלך לדרכו, בלי שהבחין באסיה, שישבה אותה עת מחובצת לרגלי הקיר במרחק מה משם.